מסכת יבמות דף ח, 11 שורות מלמעלה. שורה מתחילה למדנו למעלה בדף ג, שאם נפלה יבמה ליבום, אבל אותה יבמה היא בעצם קרובת משפחה של היבם שלה, כגון שהיא אחות אשתו או אחת מיתר העריות הכתובות בתורה, אז אסור לו לייבם אותה, שנאמר ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. עליה, המילה הזו לכאורה מיותרת, אלא היא נדרשת, כמו שהסבירה הגמרא שם, ללמוד שאם אותה יבמה היא אחות אשתו, הרי שהוא אסור לו לייבם אותה. ושאלה הגמרא, בשביל מה צריך בשביל זה פסוק? הרי גם מצד הסברה אני יודע זאת. כי הרי מצוות של היבום זו מצוות עשה. והאיסור להתחתן עם אחות אשתו, זה לא תעשה שיש בו קראת. ואין עשה דוחה לא תעשה שיש בו קראת. אם כן, לשמה הפסוק היה צריך לבוא ללמד אותי שאסור לייבם את אחות אשתו? מהסברה כבר הייתי יודע זאת. הגמרא העריכה בזה רבות עד לכאן, ועכשיו הגמרא עונה את התשובות שנשארו למסקנה. תשובה ראשונה עונה הגמרא, אלא כי צריך עליה אחד נשא מת ומת, ואחר כך נשא חי. תשובה ראשונה אומרת הגמרא, הפסוק הזה הוא צריך בשביל ללמד אותי במקרה אחד נשא מת ומת. כלומר, אם אותו האח שמת, הוא קודם כל לקח אישה, ובאותה שעה, הרי מאותה שעה ואילך, נאסרה אשתו זו על כל האחים שלו. אפילו אם הוא היה מגרש אותה, גם כן הייתה אסורה, שנאמר, ערוות אשת אחיך לא תגלה. יש בזה איסור כרת. בשעה שהאח ההוא מת, באה התורה ולימדה אותנו שיש בזה מצוות ייבום. באה מצוות ייבום והפקיעה איסור אשת אח. לאחר מכן, בא אחיו, והוא לא ייבם, אלא מה עשה? הוא נשא את אחותה, אחותה של היבמה. מותר לא לפי הלכה. הוא לקח אותה, התחתן איתה. עכשיו, הייתי אומר, כיוון שהיבמה הזו, היה מוטל עליה איסור של אשת אח. הוא בא התורה והתירה את האיסור הזה. אמרה, יש מצוות ייבום. הייתי אומר, הועיל ואשתרי, אשתרי, הועיל והותר האיסור של אשת אח שמוטל עליה, גם האיסור שנוסף לה לאחר מכן, איסור של אחות אישה, גם זה יהיה מותר, ואם כן יהיה מותר לו לקחת את אחות אשתו, על זה הוא צריך הפסוק ולומר לך לא, אם היא אחות אשתו לא ייקח אותה. באמת מצינו במקרים אחרים שהתורה אומרת לגבי מצורע, למדנו למעלה, שבחיי גוונה אומרים הועיל ואשתרי, אשתרי. כאן התורה לימדה אותנו, לא, אם הוא לקח לאחר מכן את אחות אשתו, אז עכשיו אסור לקחת את אחות אשתו הזו, היא ומה הזאת היא. במקרה הזה הוא צריך הפסוק, שלא נאמר, הועיל ואשתרי, אשתרי. והיא בעיתמה, תורה נוסף אומרת הגמרא, למה הפסוק צריך לומר לי שאסור לייבם את אחות אשתו? עתיה בהקשה מדרבי יונה. דרבי יהושע, אמר רבי יונה, ויתם הרב הונה ברית דרבי יהושע, אמר קרקי כל אשר יעשים כל התועבות האלה ונחרטו, הוכשו כל העריות כולן אשת אח. מה אשת אח שריה, אף כל העריות נמי שריה. כתב רחמנה עליה, אומרת הגמרא, תירוץ נוסף, תדע למה הייתי חושב שמותר, כי הרי רבי יונה, ויש אומרים שאמר את זה רב הונה ברית דרבי יהושע, אמר את זה לעניין נושא אחר, אבל את העיקרון נלמד ממנו. בסוף כל פרשת העריות, שם התורה מונה את כל הנשים שאסור לאדם לקחת אותם, ולאחר מכן התורה מסיימת, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטה נפשי וכו'. התורה לימדה אותנו שכולם שווים זה לזה. הקישה ודימתה התורה את כל העריות זו לזו. הוא למד את זה, כמו שאמרתי, לעניין אחר, אבל נלמד מכאן את העיקרון הזה. מה נלמד? כמו שאשת אח היא גם כן אחד מהאנשים ההם שאסורה, ובכל זאת במקום מצד ייבום, התורה לימדה אותנו שהיא מותרת, הייתי חושב, גם יתר העריות כמו אחות אשתו וכדומה, גם כן במקום מצד ייבום תהיה מותרת בגלל ההיקש הזה, כמה שמעלן שלא בא הפסוק ואמר עליה, למד אותנו שאסור לקחת אחות אשתו אפילו מקום מצוות ייבום. שואלת על כך הגמרא, אמר לרב חמיד דפתי לרבינה, מי יחדה? כל עריות איכה להקושין הוא לאשת אח ואיכה להקושין הוא לאחות אישה. מה חזידה קש לאחות אישה? אקשין הוא לאשת אח. עונה הגמרא, אי בעיתה אמה לכולה וחומרה לחומרה מקשינן, אי בעיתה אמה אחת רי איסורי ואחת רי איסורי ותרי מתרי ילפינן, אבל אחה חדה איסורה ותרי מחדה לילפינן. שאל רב חמיד דפתי את רבינה, עכשיו בעצם מצד אחד למדנו כאן, התורה אומרת שאחות אשתו אסור לה להתייבם, ולמדנו למעלה בריתה שלמדנו מהסברה, מההיגיון, שכולם דומים לאחות אשתו. הבריתה אמרה כך, כמו שאחות אשתו היא אסורה לו, אפילו מקום מצוות ייבום. הוא הדין גם יתר עריות כולם, שהן אסורות לו, יהיו אסורות אפילו מקום ייבום. לכאורה, למה אתה מדמה את כל יתר העריות לאחות אשתו ולאסור? אדרבה, תדמה את כולם לאשת אחיו, ויהיו מותרות. הרי יש שתי נשים שהוזכרו בתורה, יש 15-20 נשים שהוזכרו שם בתורה. אתה יודע שהרי אחת מהם, התורה אמרה, למרות שהיא ערבה במקום קצת ייבום מותר, מי זה? אשת אחיו. לעומת זה התורה אמרה, אחות אשתו, התורה אמרה, במקום מצוות ייבום, אף בכן זה אסור. ואת כל העריות, למי דימית? לאשת, לאחות אשתו שאסורה. למה? תדמה את זה לאשת אחיו שמותרת. זו שאלת הגמרא. עונה לו רבינה, יש שתי תשובות. יש לנו כלל. מצד אחד, תיכול להקיש את כולם לאחות אשתו ולאסור. תיכול ללמוד אותם, להשוות אותם לאשת אחיו ולהתיר. יש לנו כלל. כל מקום שאתה יכול להקיש, לדמות, לחומרה או לכולה, אנחנו מקישים זה תמיד לחומרה. ולכן דימינו את כולם לאחות אשתו שאסורה אפילו מקום מצווה. תשובה ראשונה. תשובה שנייה, עונה הגמרא, באמת בוא נראה, נתבונן למי זה יותר דומה. כולם דומים לאחות אשתו. למה? אשת אחיו, כשנופלת לפניו ליבום, יש רק איסור אחד בלבד. אשת אחיו. התורה אמרה שהיא מותרת במקום מצוות ייבום. יפה. לעומת זה, אחות אשתו שנופלת לפניו ליבום, יש בה שני איסורים. א', היא אחות אשתו, ב', היא אשת אחיו. שם התורה אמרה שאסורות, שהיא אסורה לו. יתר העריות, למשל ביתו, ביתו שהייתה נשואה לאחיו, נופלת לפניו ליבום. כמה איסורים יש שם? שני איסורים. א', היא אשת אחיו, ב', היא ביתו. אז אם כן, את מי מסתבר ללמוד ממי? ביתו וכל יתר העריות שנפלו לפניו ליבום, תמיד יש בהם שני איסורים. א', זה אשת אחיו, ב', היא ביתו, היא נכדתו, היא חמותו וכדומה. אז אם כן, מסתבר ללמוד את כל העריות שיש בהם שני איסורים, גם אשת אחיו וגם איסור ערווה, ללמוד אותה מאחות אשתו, שיש בה גם כשני איסורים, אשת אחיו ואיסור ערווה. ואין לנו ללמוד את זה לכולה מאשת אחיו, כי אשת אחיו יש בה רק איסור אחד בלבד. אז איך אתה יכול ללמוד, למשל, את ביתו שהייתה נשואה לאחיו, איך ללמוד להתיר אותה מאשת אחיו שנפלה לפניו ליבום? אשת אחיו זה רק איסור אחד, ואילו ביתו יש בה שני איסורים. מסתבר ללמוד את כל העריות שיש בהם שני איסורים מאחות אשתו שיש בה שני איסורים, וממילא נאסור את כל העריות כולם, יותר מאשר ללמוד את כל העריות מאחות אשתו שיש בה רק איסור אחד בלבד, ונרצה להתיר בזה. כן, זה תירוץ שני שכבר ענינו על השאלה, בשביל מה הוצרך פסוק ללמד אותי שכל העריות כולם אסורות ביבום. עכשיו הגמרא עונה תשובה שלישית בצורת חשיבה שונה לגמרי מכל מה שלמדנו עד היום. רבה אמר, ערבה גופה לא צריכה קרא, דאין עשה דוחה לו את העשה שיש בו קראת, כי צריך קרא למסר צרה. אומר רבא, באמת אתה צודק, שהפסוק לא צריך ללמד אותי שאסור לאדם לייבם את ביתו, את אחות אשתו וכדומה. למה? מפני שבכל אלו יש קראת. ואם כן, פשוט וברור, גם בלי לימוד של פסוק מפורש, ברור הדבר שאסור לאדם לייבם במקום ערווה, כי זה אין עשה של היבום, דוחה לו את העשה שיש בו קראת. אז שמה אם כן צריך הפסוק שאמר לי עליה, מה בא? אומר, לא, מילת עליה זה בא ללמד אותי שצרתה אסורה. דרך משל, אחיו היה נשוי לשתי נשים, אחת זו אחות אשתו, והשנייה סתם אישה זרה. לכאורה הייתי אומר, אחות אשתו, אין לייבם אותה. אבל את צרתה, לכאורה ייבם, זה סתם אישה זרה. כמה שמעלן, עליה לומר לך שהוא לא מייבם אפילו לא את צרתה. זה חידוש גדול, כי צרתה, לכאורה, אין בה שום איסור מיוחד. היא רק סך הכל אחות אשתו, לא יותר מזה כלום. כמה שמענו הפסוק שגם בזה אין מצוות ייבום. זה חידוש. מקשה הגמרא על הפירוש החדשני הזה שאמר רבה, שבאמת איסור של ייבום של אחות אשתו וכל יתר העיות לא צריך שזה פסוק, זה ידוע לי מסברה. הגמרא מקשה על כך שהרי מלשון התנאים בברייתות לא משמע כדבריו. הנה בוא נראה קושיה ראשונה. מקשה הגמרא, והתניא אין לי אלא היא, עונה הגמרא, משום צרתה. עוד מקשה הגמרא, והקטני אין לי אלא הן, הגמרא עונה, משום צרותיהן. נבאר. מקשה הגמרא למעלה בברייתא, כשהביאה את הפסוק, הגמרא אמרה, הברייתא אמרה כך, כתוב הפסוק, ואישה את אחותה לא תקח את צרו לגויות ואתה עליה בהיה. עליה זה מיותר, זה בא לומר לי שאפילו במקום מצווה, כמו שכתוב יומה יבוא עליה, גזירה שווה עליה עליה, גם בזה אין לייבם אותה. משיכה הברייתא ואומרת, אין לי ללמוד מהפסוק הזה שכתוב עליה, אלא היא, שאותה לא לייבם, צרתה מניין וכו' וכו'. הברייתא המשיכה, מהלשון אין לי אלא היא, משמע שהיא עצמה נלמדה לאיסור אך ורק עם מה שכתוב עליה. לא כדבריך שאותה עצמה, אני יודע את זה פשוט למכוח סברה. עונה הגמרא, באמת זה פשוט מכוח סברה. רק התנא הקדים את הדבר הזה בשביל להמשך. כי התנא רצה לשאול, היכן למדנו שגם צרותיהן גם כן אסורות? אז לכן הוא הקדים, ממה שכתוב עליה, אז משמעות המילים, שמישה אל אחותה לא תיקח את צור הגבות ואתה עליה בחייה, המילה עליה מדברת על האחות אישה ממש. ומיני לומדים גם את צרתה, לכן אתה נקדים את זה, אבל באמת, מעיקר הדבר, נכון, יודע את זה גם קצת סברה, רק בשביל להמשך, בשביל להסביר לנו שגם צרת האחות אישה, אז לכן אתה נפתח בזה, זה הכל. באמת הגמר טוב, אבל בהמשך, הברייתא גם כן כתוב שם, הרי שהתנא למד לי שאחות אישה היא וצרתה אסורה, התנא המשיך ואמר שגם יתר העריות כולם הוקשו, וכולם בחינת סברה יש לדמות אותם לאחות אישה שאסור לייבם אותה. והתנא המשיך ואמר, אין לי ללמוד האיסור לכאורה אלא רק שהם עצמם יהיו אסורות, מניין לי שגם צרותיהם יהיו אסורות לייבם? והמשיך, מהלשון אין לי אלא הן, משמע שהיה צריך לימוד בשביל ללמוד שכל העריות כולם אסורות בייבום, לא כדבריך שזה מובן מסברה. הגמרא עונה, גם זה, באמת זה לימוד מסברה, כשהתנא אמר את דבריו בצורה הדרגתית בשביל ההמשך, כדי להמשיך הלאה את הלימוד שגם צרותיהם גם כן יהיו אסורות. תשמע, עוד הגמרא מנסה להוכיח נגד דברי רבה, ורוצה לומר שבברייתות משמעות הדברים היא שגם אותם 15 נשים הם עצמם לכאורה צריך פסוק ללמוד שהם אסורות בייבום. למה? מת הגמרא כתוב תשמע, רבי אומר כתוב הפסוק, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולכחה לא לאישה ויבמה. שמים לב שיש כאן שתי לכאורה יתורים פסוק. פסוק זה להגיד, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקח לא לאישה ויבמה, ולקח לא לאישה ויבם. למה כתוב ולקחה? משמע אם בא למעט אותה ולא מישהו אחר, ויבמה איתה ולא איתה אחרת. זה של הקדשת רבי. תשמע, רבי אומר, ולקח הפסוק היה צריך לומר, ונאמר, ולקחה. ואיבם הפסוק צריך לומר, ומה אמר? ואיבמה. למה שני המיעוטים האלו? לאסור צרות ועריות. כן, פורש כתוב כאן, שהיתורים האלה באו לאסור גם את העריות עצמם, לא כדבריך רבה, שאתה אומר שזה לא ידוע פשוט לי מכוח סברה. הגמרא עונה, אמה לאסור צרות של עריות. תגיע, תתקם לשון המשנה, לשון הברייתא, לא לאסור צרות ועריות, לאסור צרות של העריות. כשהגמרא והטרק ראה כנסים, איך אתה יכול לפרש כזה דבר? הרי רבי מביא שני מיעוטים, משמע שאחד בא לאסור את הצרה, אחד בא לאסור את הערווה עצמה. עונה הגמרא, לא ככה. הטרק ראה כנסים, מה אליו? אחד לאסור את הערווה עצמה, אחד לאסור את הצרה עצמה. עונה הגמרא, לא, עידי ועידי לצרה, שתיהם באו בשביל הצרה. אלא אחד בא לאסור למסר צרה במקום מצווה, ואחד למשרה צרה שלא במקום מצווה. אחד זה בא ללמד אותנו שאם זה במקום מצווה, אחיו נשא שתי נשים, את אחות אשתו ועוד אישה אחרת, אז כמו שאחות אשתו פטורה מן היבום, גם האישה הזרה גם היא פטורה מן היבום. והמיעוט השני בא ללמד אותי שאם זה לא מצוות ייבום, סתם אחות אשתו הייתה נשואה לאדם זר, וגם כן עוד אישה אחרת נשואה לאותו אדם, ואותו אדם מת, אז הדין הוא שמותר לך לקחת את צרתה של אחות אשתך, כי זה לא מקום מצווה, הדבר הזה מותר. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? כלומר, איך בעצם לומדים את זה מהפסוק הזה, שאם זה לא מקום מצווה, צרת אחות אשתו מותרת? עונה הגמרא, ויבם ויבמה, במקום ייבום הוא דאסיר הצרה. שלא מקום ייבום, שרי הצרה. הפסוק אומר, ויבמה, ייבם אותה ולא את אישה אחרת. אישה אחרת שאסורה לו. מי זה אישה אחרת שאסורה לו? הכוונה היא, הפסוק בא למעט לומר, שצרת אחות אשתו היא אסורה. אבל דווקא במקום ייבום, אז גם צרתה אסורה. אבל אם זה לא מקום מצוות ייבום, הדין הוא בזה שצרת אחות אישה מותרת. ולעולם, כמו שרבה אמר, שליבם את אחות אשתו, לא צריך זה פסוק, זה פשוט מובן מאליו מסברה. אמר רב אשי, מתניתין עמיד דרך, גם מהמשנה שלנו מוכח כדברי רבה, ש-15 נשים שהן אסורות להתייבם, זה מוכח, זה פשוט מצד הסברה. למה? שהרי, תסתכל מה כתוב המשנה, ככה המסכת נפתחת, הדקתני 15 נשים פותרות צרותיהן, ואילו פטורות ופותרות לקטני, שמאמינה. משנה אומרת, 15 נשים פותרות צרותיהם. לכאורה, משנה הייתה צריכה לפתוח ולומר כך, 15 נשים פטורות מן היבום, וגם פותרות צרותיהם. קודם כל, תלמדתי את ההלכה שהן עצמן פטורות. למה התנה מתעלם מזה? אלא בוודאי, מפני שזה פשוט. אין עשה דוחלת על שבו קראת. כל מה שהתנה הוא צריך לחדש לך, שאפילו את צרותיהן, גם כן הן פותרות. אומרת, הגמרא, זו ראיה חזקה לדברי רבה. שיחה הגמרא לשאול, ומה ישנה ערווה דלה צריכה קרא, דן עשה דוחה לא תעש בו קראת, צרה נמי לטבעי קרב שהוא דן עשה דוחה לא תעשה שיש בו קראת. הגמרא שואלת לכאורה, לפי דברי רבה, שהערווה עצמה פשוט לנו שהיא אסורה, כי אין עשה דוחה לא תעש בו קראת. לכאורה אם כן, גם צרתה לא צריכה פסוק. למה? מפני שכמה שכתוב הפסוק, אישה אל אחותה לא תקרח לצרור, למדו מכאן, כמו שאסור לאדם לקחת את אחות אשתו, אסור אדם לקחת גם את צרתה. אז אם כן, אם אדם לוקח את צרתה, יש בזה, לא תעשה שיש בו קראת. אם כן, פשיטה שמצווה של היבום דוחה לא תעשה שיש בו קראת. הגמרא כרגע נמצאת בהבנה שתמיד צרת אחות אישה היא אסורה, לאו דווקא מקום מצווה, ועל זה בעצם מתבסס את הקושייה. הגמרא עונה, אמר לרבחה ברביבי מור לרבינה, הכי כאמר משמה דרבה, צרה נמי לי סיכרה, כי סיכרה למשרה צרה שלא מקום מצווה. מה היא טעמה? המקרה עליה, מקום עליה הוא דאסירה, שלום, קום עליה שריה. אומרת הגמרא, באמת, לא כך. הפסוק בעצם שאמר עליה, זה לא בא כדי לאסור את הצרה, מפני שבאמת כמו שאמרת, אילו באמת היה איסור קראת בכל צרה של אחות אישה, אז פשוט מובן מאליו שאסור גם לייבם אותה. כן עשו, דוחה לא תעשה. אלא כל מה שכתוב עליה זה בא ללמד אותך, שתדע לך שבעלמה, אם זה לא מקום מצווה, מותר לאדם לקחת את צרת אחות אשתו. איך זה כתוב? איך זה רמוז הפסוק? תשובה היא כתוב פסוק כך, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. אסור לך לקחת לא רק את אחות אישה, גם את צרתה. אבל לגבי אותה עליה, מה זה עליה? עליה זה רומז על מצוות ייבום, כמו שכתוב, יומה יבוא עליה, גזרה שווה עליה עליה. אומרת, מתי אמרתי לך לצרור? מתי אמרתי לך שגם צרתה של אחות אישה אסורה? דווקא כאשר היא במקום מצווה, במקום עליה. אבל אם זה לא במקום מצווה, אז באמת צרת אחות אישה מותרת. אמר לרמי בר חמה לרבה, אמא, ערבה גופה שלא במקום מצווה, תשתרי, ולאו כלבה של תשתרי, ומלכאורה נאמר, שאם ככה שגם ערבה עצמה, כמו אחות אשתו, אם זה לא במקום מצווה, נפלה, היא מתה, בעלה מת, יהיה מותר לקחת אותה. למה? או גם לא בעלה, סתם. מותר גם לקחת אחות אשתו, אם היא לא נפנה לפניו ייבום. למה? כי כתוב בפסוק, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור, לגבות ערבתה, עליה. תגיד, מתי התורה אסרה לך לקחת את אחות אשתך? דווקא אם זה עליה, דווקא אם כל מצוות ייבום. אם לא מצוות ייבום, הפסוק הזה כולו לא נאמר, והוא מותר לך לקחת את אחות אשתו אולי. עונה הגמרא, לא יכול להיות. ולאו כל וחומר הוא. איך ייתכן להתיר את אחות אשתו אם זה לא מקום מצווה? למה? הרי זה יכול כל וחומר. שהרי במקום מצווה, אתה רואה אותך שאחות אשתו אסורה. שלא מקום מצווה, שריה, וכי ייתכן שהיא תהיה מותרת? אמר לה, אדרבה, צרה תוכיח. במקום מצווה אסירה, שלא מקום מצווה, שריה. הנה עובדה, אתה עצמך מודה, אומר לו, עונה לו רמי בר חמה, אתה עצמך מודה, שמה הדין צרה תחות אישה? במקום מצווה, אסורה. שלא במקום מצווה, מותרת. אם כן רואים מכאן שכן, כאשר זה לא במקום מצווה, יש יותר סברה להקל. אז אולי נאמר שאחות אישה בעצמה במקום מצווה אסורה, שלא במקום מצווה אולי נגיד שמותר. אמר לה, עליך מכירה בחייה, כל שבחייה. אמר לו, לא ייתכן להגיד ככה. למה? כי הפסוק אמר מילה אחת מיותרת, ואישה אל אחותה לא תיקח. מה זה אישה אל אחותה? משמע ואישה אל אחותה, משמע שתיהם חיים. והפסוק מסיים, ואישה אל אחותה לא תיקח את צרור גרושה ואתה עליה בחייה. לשמה פסוק עושים מילה בחייה? הרי גם פשט הפסוק ואישה אל אחותה משמע שזה בחייה. אז למה פסוק עושים בחייה? לומר לך כל זמן שהיא חיה, אפילו אם זה לא במקום מצווה, גם כן הדבר הזה אסור. דוחה רמי בר חמה, היי בחייה לא מיותר, מבעלה למעוטה לאחר מיתה. אם הפסוק היה אומר ואישה אל אחותה, הייתי חושב לעולם אסור לקחת אותה. כמה שמע לאן? דווקא אם היא עדיין חיה. אבל אם היא מתה, מותר. אם מתה, מותר. אבל אני אומר לך שוב, כל זה דווקא אם זה מקום מצווה. אם זה עליה. אם זה לא מקום מצווה, אולי תהיה, אולי יהיה מותר לאדם לקחת אחות אשתו. אמר לו, לא, אי אפשר להגיד שמילת בחייה באה כדי להתיר לי לאחר מיתתה. של אשתו. למה? כי היא מביישה אל אחותה נפקה. אז מכאן למדתי שלאחר מיתה מותרת, כי אישה אל אחותה משמע שניהם קיימות. אמר לו, לא. אם מביישה אל אחותה, הווה אמינה, אפילו התגרשה, גם כן שריה. תלמוד לומר בחייה, כל שבחייה אסורה. דאף אגב, נתגרשה, לא. אפילו שנתגרשה עדיין היא אסורה. אבל מכל מקום, אולי כל זה יהיה אסור דווקא מקום מצווה, דווקא בחיי, דווקא כשעליה. אם זה לא עליה, אולי באמת יהיה מותר לאדם לקחת את אחות אשתו. לפי דבריך הרבה, אז אולי בוא נתיר הכל. הגמרא מקבלת את הקושיה הזאת, באמת נדחה הפירוש, התשירוץ לשאלה מקודם שאלה עם ברחמה, אלא הגמרא עכשיו מביאה תשובה אחרת, שאלת רם ברחמה. אלא אמר רב הונה ברת החליפה משמה דרבה, תריך ראי כתיבה, כתיב אישה אל אחותה לא תקרח לצרור, וכתיב לגלות ערוותה, דחדה משמע, הכיצד, במקום מצווה שתהן אסורות, שלא במקום מצווה היא אסורה וצרתה מותרת. שוב, חזרנו, חוזרים שוב, עכשיו מה אנחנו מנסים לענות על איזה שאלה? לכאורה, כתוב הפסוק, אישה אל אחותה לא תיקח צרור לגלות ערוותה עליה. אמרת שעליה משמעות הפסוק של מקום מצוות ייבום. שער כך רעים ברחמה, אולי נאמר, לפי הפירוש הזה, שאם זה לא במקום מצוות ייבום, מותר לקחת אפילו את אחות אשתו בעצמה, לא רק את צרתה. אז למה לגמרא הביאה תשובה? התשובה היא נדחתה, אלא אומר רב תחליפה, שרבה לאחר מכן ענה תשובה אחרת. מה? אמר, יש לכאורה שתי משמעויות לשון סותרות בפסוק, טרק ראה כתיבה. מצד אחד הפסוק אומר, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור, משמע ששתיהן אסורות, גם האישה וגם צרתה לצרור. פסוק שהיא ממשיך ואומר, לא אומר לגלות ערוותן, לשון רבים, אלא כתוב לגלות ערוותה, משמע של אחת בלבד אסורה, ואילו השנייה מותרת. הכיצד? צריך לומר, במקום מצווה, אם נופלות לפניו לייבום, שתיהן אסורות, זה נאמר, ושאל אחותה תיקח לצרור, גם לא רק שהיא אסורה, אחות אשתו, אלא גם צרתה, גם כן אסורה. אבל אם זה שלא במקום מצווה, לגלות ערוותה, אחות אשתו אסורה, ואילו צרתה מותרת. שואלת הגמרא, איפוך ענה, במקום מצווה היא אסירה וצרתה מותרת, שלא במקום מצווה שתיהן אסורות. עונה הגמרא, אם כן, לא יאמר עליה. שואלת הגמרא, לכאורה אפשר להגיד סברה הפוכה, אדרבה. נכון שיש סתירה. מצד אחד כתוב ששתיהן אסורות. ושאלה אחותה תיקח לצרור, שגם היא גם צרתה אסורה. אתה שכתוב יגלות ערוותה, משמע שאחת אסורה, אחת מותרת. אני אומר לך, מה התירוץ לכך? שאם זה מקום מצווה, צרתה מותרת. שלא מקום מצווה, שתיהן אסורות, זה גם יותר הגיוני. אומרת הגמרא, אתה צודק. באמת זה מאוד הגיוני. אבל אם ככה, בשביל מה הפסוק צריך לומר לך עליה? גם לי שיאמר לך עליה, אני יודע מצד הסברה, שזה הפירוש. שמקום מצווה יש להקל, ולכן צרתה, צרת אחות אשתו מותרת, ושלא מקום מצווה יש להחמיר, ולכן היא אסורה, ולכן גם היא וגם צרתה אסורות. אלא ודאי, מה שהפסוק אמר עליה זה בא לשלול את הסברה וההיגיון הפשוט, ולומר לך, במקום מצווה שתיהן אסורות, שלא במקום מצווה צרתה מותרת, ורק היא אסורה. אמר לרב השילי, רב כהנה, ממה ידהי עליה לאיסורה, דיל מה להתרה, והכיחה אמר החמנה, אישה לאחותה לא תקח לצרור, לא היא ולא צרתה שלא מקום עליה, והמקום עליה שתהן מותרות. אומרת הגמרא, לכאורה אתה עכשיו הסברת, שמה שכתוב עליה זה בא לומר לך, שבמקום מצווה גם צרתה אסורה, אישה לאחותה לא תקח לצרור לגלות ערוותה עליה, במקום עליה אפילו צרתה אסורה. מי אמר לך שזה הפירוש של הפסוק? אולי נגיד להפך, מה התורה כוונתה? הפסוק בא להתיר, כך כוונת התורה, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור, דיין לא היא ולא צרתה, דווקא אם אין שם מקום מצווה. אבל אם זה מקום מצווה, מקום עליה, שתיהן מותרות, שתיהן. כלומר, הרי אם הפסוק לא אמר עליה, אז מה הייתי אומר? הייתי אומר שבמקום מצווה הצרתה מותרת, שלא במקום מצווה שתיהן אסורות. באה התורה ואמרה עליה, לומר לך שמקום מצווה גם היא עצמה מותרת. אולי זה הפירוש של הפסוק, מותר לי הבא מחות אשתו, אולי זה הפירוש של הפסוק. אמר לו, אם כן, לגלות ערוותה דחדה איך היא משכחת לה, אם מקום מצווה שתיהן מותרות, שלא מקום מצווה שתיהן אסורות. אמר, לא יכול להיות, למה? כי הפסוק אומר לך לגלות ערוותה, יש מקרה שאחת בלבד אסורה. לפי דבריך אין מקרה כזה. אם זה מקום מצווה, אתה אומר שעליה בלא מראה שגם היא עצמה מותרת. והרי אם זה לגלות ערוותה נאמר שלא במקום מצווה, ואחר שלא במקום מצווה, שתיהן אסורות. אז אם כן, מהו המקרה שאחת מותרת אחת אסורה? אלא הכוכח שהפירוש, כמו שאמרנו מקודם. שמה? התורה אומרת לך, יש מקרה לצרור, שגם היא גם צרתה אסורה. יש מקרה הפוך, שיש מקרה שרק צרתה מותרת, לגלות ערוותה, היא אסורה, צרתה מותרת. באיזה אופן זה? בתורה אמרה לך, עליה, במקום מצווה שתיהן אסורות, שלא במקום מצווה, היא אסורה, צרתה מותרת. גופה. עכשיו נחזור לבאר דברי רבי. רבי אמר, כתוב פסוק, הפסוק היה צריך לומר ולקח, ואמר ולקחה. פסוק היה יכול לומר ואיבם, פסוק אמר ואיבמה. בשמה זה בא? לאסור צרות ועריות, לאסור שתי מסורות. שואלת הגמרא, מידי צרות כתיבה? הפסוק מדבר שמה על אשת אחיו. איך למדנו משם בכלל שצרתה? איפה מוזכרת פה בכלל צרתה? עונה גמרא ועוד, צרות מצרור נפקא, הרי למדנו את זה שצרות, צרת ערווה היא אסורה, מהפסוק לשלח אותה לתקח לצרור, לצרור משמע לשון גם צרת הערווה. עונה הגמרא על השאלה השנייה, לצרור רבי מפיק לדרכת רבי שמעון, דהיינו שהוא למד זה לגבי דרשה אחרת, כמו שמעתו בעזרא שבח לקמן, עוד כ-20 דף. אומרת הגמרא, צרה, מה שאלת איפה רמוזה כאן בכלל, איסור צרת ערווה? איך הכתיב אחי כאמר, אם כן לי מקרא ולקח, מהי ולקחה? הפסוק בא להגיד לך, כל אחד יקטרי לכוחין, לי בעין הסיב היי, בעין הסיב היי, שריה, ואילה תרווי הוא אסירין, והיא במה? מקום ייבום הוא דה אסירה הצרה, שלא מקום ייבום, שריה הצרה. אומרת הגמרא, רבי לומד כך. הפסוק אומר ולקחה, משמע ייקח אותה ולא את צרתה. משמע הוא יכול לקחת שתיים והוא לוקח אחת מהם, והתורה באה ואומרת לך דבר כזה, דווקא כאשר יש לו שתי נשים והוא יכול לקחת איזה מהם שיבחר, אז באמת הוא יכול לייבם. אבל אם הוא לא יכול לקחת את שתיים, יש אחת שאסורה עליו כי יחות אשתו, גם את השנייה הוא לא לוקח. הפסוק ממשיך ואומר, והיא במה? כל הדין הזה שאמרתי לך, שאם הוא לא יכול לקחת כל אחת מהם שהוא ירצה, אז אסור לו לקחת את שתיהם, זה רק במקום מצאת ייבום. שלא מצאת ייבום, באמת, אז אחות אשתו אסורה, צרתה תהיה מותרת. אומרת הגמרא ורבנן שדורשים את שצרת ערווה אסורה, לומדים את זה הפסוק מלצרור, מה יעשו עם האיתור הזה ולקחה לו לאישה ויבמה? תגמר, היי ולקחה, מה יעבדי לה? ועילהו לכד רבי יוסי בחיינה, דמר ביוסי בחנינה, ולקחה, בא הפסוק למד אותנו שאחרי שהוא ייבם אותה, אם אחר כך רוצה לגרש אותה, לא מגרש את העדי חליצה, אלא מלמד שמגרשה בגט. וגם כן, אחרי שהוא גרש, אתה רוצה לחזור, התחתן איתה שוב, מי יכול? יכול לחזור, הוא מחזירה. היא כמו אשתו לכל דבר. מרגע שאיבם אותה, היא עשויה כמו אשתו לכל דבר ועניין. לא נגיד שהיא כל זמן שעלה התור, תואר של אשת אחים. לא, נגמר. ועוד דבר, ואיבמה, לומדים את זה, ואיבמה בעל כוחה, גם אם הוא לא, גם אם הוא לא רוצה להתייבם, יש לו זכות להיבם אותה בעל כוחה. ואילו רבי, מאיפה לומד שתי הלכות האלה? דרבי יוסי בר חנינא, הוא לומד זה מה שכתוב, הוא לקחה לו לאישה. לאישה משמע שמהרגע שהוא מייבם אותה, היא נחשת כמו אשתו, יכול לגרוש אותה בגט ולא בחליצה, והוא גם כן יכול להחזיר אותה, דינו כמו אשתו. ועוד דבר, על כוחה הוא לומד זה הפסוק, יבמה יבוא עליה נפקה, שמשמע שאפילו אם לא רוצה, יש לו זכות לייבם אותה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.